אז פרשת נשוא, אנחנו נדבר על הנזיר בפרשה. כתוב שיש דבר כזה בעם ישראל, נזיר, ויש לו הלכות, וכולם מכירים את ההלכות, אבל אני אחזור עליהם. הנזיר, יש לו שלושה איסורים. איסור אחד, איסור שתיית יין, כמו שכתוב כאן, מיין ושחר יזיר, חומץ, ומשרת ענבים, וענבים מלחים ויבשים לא יאכל, מחרצנים ועד זג, כל אשר יעשה מגפן היין. איסור חמור שקשור לשתיית יין. איסור נוסף שיש לו זה, אסור לו להיטמע למתים, אפילו לקרובי המשפחה. איסור מצווה שלישית שיש לו, זה הדבר הכי מעניין, הכי חמוד. כתוב על הנזיר שהוא חייב לגדל את שערות ראשו. גדל פרע שיער ראשו. זאת אומרת שמקובל מאוד שאנחנו מסתפרים. ואנשים שמגדלים שערות ארוכות, מה תראו רבנים שערות ארוכות? כן, אם היו נזירים, אז כן. וזה דבר מאוד מעניין. אז על זה אנחנו הולכים לדבר, כאן בעצם כתוב שהנזיר הוא קדוש, כתוב אפילו השיער שלו קדוש, קדוש שיהיה גדל פרע שיער ראשו. עכשיו בתורה משתמע שיש ימים מסוימים שהוא נדר את הנזירות, תקופה מסוימת, וכשהתקופה הזאת נשלמת ומסיים את הנזירות שלו, אז הוא מגיע למקדש, הוא מקריב קורבנות, שלושה קורבנות, הוא מקריב עולה ושלמים וחטאת. לא צריך לחשוב שחטאת קשורה לחטא, חטאת בא בהקשרים שונים, לא דווקא על חטא, זה נושא בפני עצמו, לא דווקא על חטא ספציפי. ויש גם מצווה מיוחדת בתוך המקדש, בתוך המשכן. הנזיר מסיים את הנזירות שלו, אז הוא מגלח את השערות שלו, זאת אומרת, מסיר את השערות שלו, והשערות שלו הן קדושות. אז הוא שורף אותן באש שמבשלת את בשר השלמים. ממש כאילו זה... ואחרי שהוא גומר את הנזירות שלו, כתוב, ואחר ישתה הנזיר יין. הוא מסיים את הנזירות, הוא מתפנה לשתות יין. אתה יכול להגיד להם שידברו טיפ טיפה בשקט, טיפ טיפה, לא יש. יש פה דבר מאוד מעניין, כל אחד רואה את זה. הנזיר דומה מאוד בדיניו למי? לכהן הגדול. מכאן תשובה לשאלה שלך. הנזיר נשמע משהו מאוד מאוד מובחר. במה הוא דומה לכהן הגדול? דבר ראשון, באיסור טומאה. כל הכהנים, אסור להם להיטמע למתים. אבל הכהן, אבל יש להם מצווה, יותר או מצווה, להיטמע לקרוביהם. אבל הכהן הגדול, סליחה, אבל הנזיר, לא נטמע אפילו לקרוביו. מה זה אומר שאתה לא נטמע למתים? שאתה נמצא בשורש החיים, אתה חי, אתה לא יכול להתקרב אל המוות. המוות זה דבר שמבטא את הפגם, את הנפילה, אחרי חטא אדם הראשון, יציאה מגן עדן. אתה בגן עדן, אתה חי. מה לך ולבית הקברות? אפילו הקרובים. בזה הוא דומה לכהן הגדול. עוד דבר שהוא דומה לכהנים, לכהנים אסור לשתות יין, לא כל השנה, לא ידאוג, אלא בעת עבודתם, בעת עבודתם במקדש. וכאן הנזיר הוא מין כהן מתמשך כזה, הוא לא שותה יין. אז הוא ממש דומה לכהנים, הוא דומה לכהן גדול. וגם אם מופיע אצלו את הביטוי נזר, נזר זה כתר. כן, כתוב כאן, כל ימי, ולקח את שיער ראש נזרו. נזר זה כתר, השיער שלו הוא כתר. זה גם מזכיר את הכהן הגדול שכתוב עליו, כי נזר, על הכהן הגדול, נזר שמן משחת אליו עליו. נזר ונזר, שניהם יש להם כתר. אבל כאן מגיע ההבדל הגדול. אתם זוכרים את זה כמו בשיעורים קטנים, שנתנו לנו שני ציורים דומים, וצריך למצוא את ההבדלים. הדמיון מעיד על ההבדל, וההבדל בעצם הוא המהות. פה יש הבדל גדול. הכהנים מצווים להסתפר. אתה כהן? לך להסתפר. אין פטור זקן. כל מיני דברים כאלה שיש. אפשר לגדל. לא, אפשר לגדל. כלומר, כתוב על הכהן הגדול, את ראשו לא יפרע. את שיער ראשו לא יגדל חופשי. הכהן הגדול חייב להיות מסופר. חז"ל למדו את זה לכל הכהנים. מי שמכר מדבר על זה, זה הנביא יחזקאל, שאומר, פאר הלא ישלחו על כל הכהנים, ויש לו ביטוי מאוד חמוד, קסום יחסמו ראשיהם. כלומר, צריכים להסתפר. לכהנים אסור לגדל שערות ארוכות, ונדמה לי שההלכה היא שהם לא יכולים לגדל שיער מעבר ל-30 יום. פעם בחודש תספורת. תשאלו, אבל מאיזה שלב? אתה יכול להגיד שאני... יש לי שיער עד כאן, ועכשיו אני מגדל שחודם. אז יש לי, ראיתי פעם הגדרה, זה צריך להיות כאילו מסופר. עזבו, לא משנה את ההגדרה המדויקת, צריך להיות מסופר. אפילו פעם קראתי מאמר שאומר שאסור, לכהנים אסור היה לגדל פאות, מה שנקרא בלשוננו גוזמבות, שעוברות את הראש. לא, זאת בתוך הראש, זאת בתוך הראש. אני אקלן משהו ממש ככה, כן? זה לא רע, הכהנים אסור להם. הכהנים צריכים להיות מסופרים. והנזיר אסור לו להסתפר. הדבר הזה הוא פלאי ביותר. מה סוד השערות? זה ממש עיסוק נחמד. להבין את סוד התספורת מול סוד גידול שיער. אני חושב שהיום אנשים מגזימים בתספורת. צריך קצת לגדל שערות, לא להיות כל כך מסופרים. גם יותר מדי, נורא מסתפרים. טוב, בקיצור, מה הנקודה פה? חידוש גדול התחדש לי. יש פה שאלה. בכלל, מה יש בתורה נדרים? נזירות זה סוג של נדר. אנחנו נסתכל גם במשניות, יש מסכת נדרים ומסכת נזיר. מה אני צריך? זה סוג של נדר, שאדם נודר. אני יכול להמציא כל מיני נדרים, אני יכול להמציא שנדור נדר לא לאכול בשר. אבל אין כזה מצווה שנקראת נזיר שלא אוכל בשר. זאת אומרת, למה צריך לייחד פרשייה לנזיר? התשובה לשאלה הזאת היא תמונה במה שאנחנו רואים בתנ"ך. שהנזירות לא הייתה רק מעשה של אדם אישי, פרטי, שבא לו להיות נזיר, שפשט זה נראה כאילו בא להתקדש, אבל אנחנו נדייק בזה יותר. זה לא רק מעשה אישי של האדם, בתנ"ך זה נראה שהנזיר זה איזשהו תפקיד, שמי שמייעד תפקידים בעולם, שהוא הקדוש ברוך הוא, מייעד אותו לאדם, כן? הדבר שהכי רואים את זה, זה בנביא עמוס. הנביא עמוס אומר, ואנוכי העליתי אתכם ארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת ארץ המורי. הנביא מתאר את החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה עם ישראל. ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. אחר כך הנביא מתראה, מתשקו את הנזירים יין, שאתם חיללתם את קדושתם של הנזירים. אבל מראש מקדם הכתוב כאן, ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. זאת אומרת, יש כאן בעצם איזושהי השוואה בין נזיר לנביא. כמו שהקדוש ברוך הוא שופך את רוחו על אדם והופך אותו לנביא, ככה אני אקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. נזיר דומה כאן לנביא. זה תפקיד. ואז אנחנו פתאום רואים לפנינו שני נזירים מהתנ"ך. מי הם שני הנזירים של התנ"ך שהם ממש קלאסי של נזירים? שמשון ושמואל. שמשון, מלאך השם בא לאשת מנוח, ואחר כך למנוח. איך קוראים לאשת מנוח, אמא של שמשון? איך קוראים לה? יש איזה פסוק בדברי הימים, שחזר אומרים שהוא האמא של שמשון, שקוראים לה הצללפוני. וזה מרתק. ושמה, אומר לה המלאך, אני הולך להפוך את שמשון, את הבן שלך לנזיר. היא נורא מתלהבת מזה. בניגוד לבעלה, שהוא כזה, מאוד כזה, לחצני כזה, לחוץ כזה. היא ממש שמחה. יהיה לנו בן נזיר. זה תפקיד, זה יהוד אלוהי. ושמואל, זה לא שהשם מינה את שמואל, אבל זה אמא. שהיא אומרת, לי יהיה ילד, והילד שלי יציל את עם ישראל. ומה הוא אומר? אם ראו תראה בעוני אמתך, ונתת לאמתך זר אנשים, ואיך אומרת, ועליתיהו להשם, ומורה לא יעלה על ראשו. מה זה מורה? מורה זה סכין, תער. סכין לא יעלה על ראשו. זאת אומרת, שמואל גם היה נזיר. מעניין. שמואל היה נזיר, היה לו שערות ארוכות. לפי ההבנה הזאת. אז אנחנו בעצם מבינים שנזירות זה איזשהו תפקיד אלוקי. להיות נזיר. זה משהו, זה ייעוד. יש לו... מה זה? מה? אז בואו נצא מתפיסה שהיא פחות נכונה, התפיסה הנכונה. התפיסה הפחות נכונה, שהנזיר זה אדם שפורש מהחומר. שזה אידיאל שלא כל כך קיים ביהדות. הוא קיים בנצרות, בעיקר. והוא קשור ליהדות בתקופת הגלות. יש איזו בחינה כזאת. אבל בחיים השלמים של עם ישראל, לא כל זה מופיע אידיאל כזה. וגם הנזיר עצמו, קשה לראות אותו כפרוש מן החומר. למשל, אולי הוא לא שותה יין, בסדר, אבל מותר לו לאכול בשר. ברבורים וסלב ודגים, יש כזה שיר בשבת. הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה. גם הוא יכול להתחתן עם 1,000 נשים. אף אחד לא, אין לו שום איסורים שקשורים לתחום המיני. אז קשה להגיד שהנזיר, הנזיר שלנו, הנקודה שלו זה פרישות מהחומר. נכון. מסכים איתך. להפך. יש לו תוקף של כוחות ויצריות. את ההגדרה לנזיר למדתי מאחד מתלמידי הרב גינזבורג, הרב ישראל אריאל, נפתח אותה קצת. כדי להבין את העניין של הנזיר, נתחיל דווקא מהאיסור של היין. יין זה לא פרישות מהחומר. יין זה משהו קצת אחר. הוא יכול להיות דומה. לצורך העניין, אני אגדיר את זה בשפה מודרנית, יין זה התרחקות מבורגנות. מה זה בורגנות? זה המעמד העירוני, העירוניות נקרא לזה, לא יודע, אליטה עירונית כזאת, כן. והדבר הזה למדנו ממשפחה שנדמה שהיא הייתה משפחה של נזירים. סיפור לא כל כך ידוע בתנ"ך, אבל סיפור נורא מרתק. הסיפור על בני הרחבים. עכשיו שעת סיפור. אני פותח בספר ירמיהו, פרק למדהי. כן, אנחנו נמצאים בימים שבהם מתפשט בארץ הכיבוש הבבלי של נבוכדנצר. סוף ספר מלכים. הכיבוש שבסופו של דבר יביא אותנו לחורבן בית ראשון. אנחנו נמצאים בתקופה של כ-15 שנה לפני חורבן בית ראשון. עוד בתוך ימי יהויקים, אחר כך יבוא הגלות חרש מהמסגר, אחר כך יבואו ימי צדקיהו, ואז הגלות הסופית וחורבן הבית. והנביא ירמיהו מנסה ללא הצלחה לעצור את הפורענות, לתקן, ופתאום יש סיפור ממש מעניין. אני קורא לכם קצת מירמיהו פרק למדהי. הדבר אשר היה לירמיהו מעת אדוני בימי יהויקים, הלוך אל בית הרחבים. כלומר, יש משפחה שנקראת בית הרחבים. מסתבר שבעקבות הכיבוש הבבלי את הארץ, הרחבים שהיו נמצאים ככה במדבריות, בנגב אולי, התכנסו להם לירושלים מפני הסכנה של הכובש הבבלי. וכשמגיעים לירושלים, אז פתאום ירמיהו מקבל מצווה מהשם. לקרוא לרחבים, לאסוף אותם להתוועדות עם ירמיהו. ירמיהו שולח לקרוא לרחבים, אתם בני הרחבים, משפחת רחב, יש לכם התוועדות בירושלים עם ירמיהו. ודיברת אותם והביא אותם בית אדוני אל אחת הלשכות, והשקית אותם יין. טוב. והביא אותם בית השם, ואתן לפני בני בית הרחבים גביעים מלאים יין וכוסות. ואומר עליהם, שתו יין, ועדות, שותים יין. ויאמרו, לא נשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם. סליחה, ירמיהו, אנחנו ממש מבקשים סליחה. אבל אנחנו לא יכולים לשתות יין. כי יש לנו מסורת מאבי המשפחה, שאולי הוא אבי המשפחה, יונדב בן רחב, שלא שותים יין. אנחנו מצטערים. לא נעים, ירמיהו.
זה לא אומר אבל שהם עומדים בקיטריון השני, שבסדר.
כן, אני אמרתי, הם מין נזירים. כן? תמיד צריך לדעת שכשאנחנו מדברים על... לא חייבים להאמין שפה מדובר במישהו שהקפיד על כל... מדובר באיזושהי משפחה שהיא נמצאת אני רוצה להבין מהמשפחה הזאת מאיזה שתיית יין, בעיקר. אבל זה לא רק מה שאבא שלהם ציווה אותם. אבינו ציווה עלינו לאמור לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם. ובית לא תבנו, לא בונים וילות. וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו. ולא חיים חיי חקלאות. עכשיו חייב להסביר, להגיד לכם משהו. היום חקלאים נתפסים בינינו כאנשי הכפר, חקלאים, שפור רגביסט, כן, סבבה. אבל, קיבוצניק, אבל, גם אתה רגביסט?
לא,
איזה קיבוץ? אני קיבוצניק, נכון, אמרת. יפה, יש פה שני קיבוצניקים ורגביסט. יש פה מלא. בית גמליאל, גם מושב. מצוין. היום, בזמן התנ"ך, חקלאות זה בורגנות. לא ניכנס לזה כי זה נושא מעניין וארוך. החקלאים יכולים, הם חיים במקום מסוים, הם בוגרים ממון, כיוון שהעץ נותן יותר מה שאתה צריך, ולכן אתה יכול למכור, ולכן אתה יכול להתעשר. נכון שהיום נתפס אחרת, אבל בעידן הקדום, חקלאות זה הבורגנות, זה ההתיישבות, זה מקום היישוב, העיר, ולעומת זאת, מי הם ה... מי זה הלא בורגנים? זה רועי הצאן, תמיד. רועי הצאן שהם חיים מן היד אל הפה, שהם לא מתעשרים, זה בעצם אז. לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם, ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וכרם לא תיטעו, ולא יהיה לכם. כי באוהלים תשבו כל ימי חייכם. כמו בדואים. בדואים במיטב של הבדואיות, שהיה ככה פעם. בדואים אורגינליים. למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם עם השם. מי שרוצה לשרוד, מי שרוצה לחיות ימים רבים, שיפרוש מהחברה. ושלא לא, לא, לא ייכנס לחיים הסוענים של העיר. יהיה בשולי, יהיה בחברה, בפריפריה, במדבריות. ממש כמו שירמיהו עצמו אמר, מתנני במדבר ולא נורחים ועזבה את עמי ולכה מאיתם. תתרחקו מהחברה. ונשמע בכל יום עדיו בנך אבינו לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימינו. אנחנו, נשינו, בנינו, בנותינו. לבלתי בנות בתים לשבטנו. וכרם ושדה וזרע לא יהיה לנו. ונשב באוהלים. ונשמע ונעס ככל אשר ציוונו ילדיו אבינו. פה נגמרה ההתוועדות עם ירמיהו. ואז, תוך כדי שירמיהו יושב עם בני הרחבים, ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, כה אמר אדוני אל צבאות אלוהי ישראל, הלוך אמרת לאיש יהודה אשר בירושלים, הלוא תיקחו מוסר, לשמוע את דבריי. תראו את דברי יונדב בן רחב אשר ציווה את בניו לבלתי שתות יין, ולא שתו עד היום הזה, כי שמעו את מצוות אביהם. ואנוכי דיברתי עליכם, משכם את דבר ולא שמעתם אליי, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הבנת? רציתי את ההצגה הזאת. זאת אותה הצגה. שאתה תגיד להם לשתות יין, והם יגידו לא, כי אנחנו שומעים את מצוות אבינו, וזה יהיה בעצם מוסר לעם ישראל. איך אתם לא שומעים את מצוות אביכם, מצוות הקדוש ברוך הוא, ואתם עובדים עבודה זרה ועושים כל מיני חטאים. אבל כנראה שזה לא סתם שהוא לקח דוגמה מבני הרחבים, כנראה שמשהו בחיים של בני הרחבים היה משהו שמבטא את הפרישה של בני הרחבים מעם ישראל. מי זה בני הרחבים? מי זה יונדב בן רחב? זה לא השיעור, לא נעסוק בזה, אבל אני זורק לכם ככה משהו שאחר כך תחפשו אותו. המקום שמופיע יונדב בן רחב זה באחת המרידות הקשות בתנ"ך. יהוא, משבט מנשה, שר צבא בצבאו של ממלכת אחאב, לא אחאב, אחאב כבר מת, בצבאו של בנו של אחאב, יורם. יהוא מקבל נבואה מאלישע, ששולח את אחד הנערים שלו, שלפי חז"ל זה יונה. והוא קם למרוד בבית אחאב. בית אחאב היה בית חשוב מאוד בתולדות ממלכת ישראל, שהביא את ישראל להצלחה מדינית עצומה. אבל בית אחאב הביא את עבודת הבעל לארץ ישראל, שזה עבודה זרה הכי קשה. זה הירידה הכי קשה לעבודה זרה. והוא הודרך על ידי הנבואה למרוד באחאב, בבית אחאב, ולהקים מחדש את מלכות ישראל על אדני האמונה, אמונת הייחוד של עם ישראל. ויהוא עשה את זה בצורה חזקה וקיצונית. מרד יהוא זה מרד קשה, לא ניכנס אליו. ומסופר שם בתנ"ך, בספר מלכים, שיהוא פוגש את יונדב בן רחב, וכנראה שיונדב בן רחב היה דמות ציבורית ידועה, אולי הוא היה איזשהו פקיד בכיר בימי אחאב, והוא היה צדיק וירא שמיים, והוא מבקש מיונדב להצטרף אליו. אולי יונדב היה צריך לתת לו גושפנקה למרד המאוד מסובך שהוא מנהל. והוא מעלה את יונדב למרכבה שלו, ויונדב משתתף בביאור הבעל שנעשה באופן חד וקיצוני בימי יהוא. ומה שכנראה קרה, זאת השערה. זה פאזל שצריך לחבר את החלקים שלו. מה שקרה שיהוא לא עמד במשימה. הוא ביאר את עבודה הזרה של הבעל, אבל במקום להתחבר למלכות יהודה, הוא נשאר עם העבודה הזרה של בית ירובעם, וכתוצאה מכך, כל המהפכה הגדולה שעשה יהוא, למפרע התבררה כמעשה רצח. כי אם אתה הרגת ולא עשית את התיקון השלם, אז למה הרגת? הרי בית החב היה בית חזק. היה כאן הסתכלות להוריד את עם ישראל מבחינה מדינית כדי לחזור בתשובה, ולא חזרת בתשובה, אז אתה מורדת את עם ישראל למטה. זה נושא רחב, הפרשייה הזאת. ויכול להיות שיונדב בן רחב, שראה את בית אחאב בירידתו המוסרית הרוחנית, ראה את מהפכת יהוא והצטרף אליה, ראה שמהפכת יהוא לא הצליחה, יונדב בן רחב תופס את המשפחה שלו ואומר, התייאשתי מעם ישראל, או התייאשתי מהדרך הזאת של, ולכן עכשיו אל תשתו יין. מה זה אל תשתו יין? להתרחק מחיי החברה, הסוענים, הנוטים להתקלקל ולרדת ירידה מוסרית, ולחיות כאנשי חופש, בלי עול החברה. חיי החופש יש להם מחיר, זה גם בלי יין. היין מבטא את המסיבה. יין שותים לא לבד. יין שותים במסיבה, בחברות. יין זה שיא החברתיות שיש בתוך העיר. הפרישה מן היין זה פרישה מהציביליזציה האורבנית, האנושית, מחיי החברה הסוענים. זה בעצם הליכה למקום יותר מתבודד, אל המדבריות. קצת כזה לפרוש מהחברה. זה המשמעות של לא לשתות יין. אחר כך נחזור קצת אולי לבית הרחבים, אולי נראה מה השורש שלהם, איפה הם הגיעו בכלל, היו יהודים, אולי היו יהודים, מה הסיפור שלהם? בואו נתנתק, נחזור לפעמים, נתלפתי יותר מדי מהסיפור הזה, בואו נחזור קצת לסיפור של הנזיר. הסיפור של הנזיר זה לא סיפור של פרישה מהחומר ולהיות רוחני כזה, אלא זה פרישה מהחברה. למה צריך פרישה מהחברה? למה הנזיר דומה לנביא? שימו לב טוב. עכשיו נוכל להבין את זה היטב, שנסתכל על הנזירים שלנו. כשהחברה נמצאת במצב בעייתי, אין חבוש מתיר את עצמו בבית האסורים. קשה מאוד למצוא מישהו מתוך החברה שיכול לשנות ולתת לנו איזשהו אופק חדש. צריך מישהו שהוא חופשי ממסגרות החברה ומהמוסכמות של החברה, שיבוא ויביא את החזון הגדול. הנזירים הם לא מנהיגים. אם ניכנס לכהנים, כהן, איפה הכהן נמצא? אנחנו נמצאים בפרשת נשא. פרשת נשא, שהיא בתוך הרצף של במדבר נשא, שמציבה לנו את המשכן איפה? בלב מחנה ישראל. הכהנים פועלים במשכן. הם נמצאים יחד עם משה, שמנהיג את עם ישראל, בתוך המשכן. המשכן הוא בלב מחנה ישראל. והכהן הוא חלק מההנהגה. נביאים הם לא מנהיגים. נזירים הם לא מנהיגים. מה הנזירים והנביאים עושים? הם זורקים איזו אמת גדולה מהצד. הם בעצם יותר דומים לקנאים. הקנאים. מה זה הקנאים שאנחנו רואים אותם בכל מיני מקומות בתנ״ך? הקנאים הם לא אנשים שיכולים לבנות את החברה. הם זורקים איזה משהו ונעלמים. הם זורקים את האמת הגדולה, והם בעצם באים ותובעים אותה, אבל הם לא מסוגלים עכשיו לרדת ולהוביל את הציבור איתה. אבל הם שמו את האמת אותה לשולחן, צעקו אותה. כדי להבין את הדמות של הנזירים, נפנה לדמות שאין ספק שהיה נזיר. ואחר כך נחזור לשמואל ושמשון. אליהו הנביא. לא כתוב מפורש בתנ״ך שאליהו הנביא היה נזיר. אבל ודאי שהוא היה מעין נזיר. איך אנחנו יודעים? כי מה כתוב על... מה כתוב על...
על מה נשאר המשאירים עוד דווקא כוס של יין?
כן, זה... 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 זה לא הפשט של ההלכה שם. איך נראה אליהו הנביא? מי שיצר לי את אליהו, איך נראה אליהו הנביא? לא יודע אם לבן. כמו, אתם יודעים, הבן הנוסף של, של אחאב, אז שלח שליחים, החזיה, הוא היה חולה, ולא משנה, אני אכנס עוד פעם לסיפורים רבים, אז השליחים שלו פוגשים באליהו הנביא, ואז הוא שואל אותם, הם לא מזהים אותו, אז הוא שואל אותם, מי זה? ויאמרו אליו, איש בעל שיער, בעל שיער, ואזור אור עזור במותניו, שאזור אור עזור במותניו, זה בגדים פשוטים, בלתי מכובדים. אליהו לא הלך עם חליפה, והוא בוודאי לא הלך עם עניבה, ועם חולצה מכופתרת וסגורה, אלא הוא הלך כנער גבעות. איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו. אז מה נתבונן שנייה אחת באליהו? אליהו נמצא בדיוק ברגע שעם ישראל מאמץ את עבודת הבעל ויורד ירידה רוחנית מאוד גדולה. והוא פורץ אל עם ישראל, לא בדרך של מנהיג, הוא פתאום מופיע ואומר, אם יהיה השנים האלה תעלו מדר, כי הוא לפי דברי. אליהו הוא קנאי, הוא יודע מה דמותו האמיתית של עם ישראל, והוא לא מתכוון לוותר לעם ישראל, הוא מראה להם את האמת הגדולה, ונעלם. אנחנו אחרי זה רואים, מצד אחד, איך אחאב מחפש אותו, מצד אחד אליהו מאוד אוהב את עם ישראל, מצד שני הוא מאוד תובע מעם ישראל, הוא מסתובב, יש בני הנביאים, זה אנשים שהם לא מהיישוב, הם מסתובבים מכל מיני מקומות, אחר כך אומרים אותם בימי אלישע, הם מסתובבים בבקעת הירדן, הם מסתובבים מכל מיני מקומות. זה אנשים שחיים את האמת הגדולה של עם ישראל מחוץ למסגרת החברתית. אז בדיוק כמו אליהו, אנחנו פוגשים את שמואל. אני הולך מריברס עכשיו, מאליהו לשמואל. אחר כך נגיע לשמשון, כי זה הכי בולט. יש דבר מאוד מעניין. גם אליהו וגם שמואל נתמודדו עם אותו דבר. זה שני הרגעים בתנ״ך שעם ישראל עבד את הבעל. שתבינו שיש מדרגות בירידות מוסריות. בספר מלכים זה מאוד ברור. יש מדרגה של עבודת במות. יש מדרגה של עבודת הגלים. ויש מדרגה של עבודת הבעל. הבעל זה הכי חמור. הבעל זה שעם ישראל מאבד את זהותו לחלוטין. הבעל זה עבודה זרה כנענית, צידונית. זה עבודה זרה של, 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 של עממי כנען. זה טשטוש הזהות של עם ישראל באופן הכי קיצוני. זה היה פעמיים, לא כל הזמן, פעמיים בהיסטוריה של עם ישראל, של התנ״ך. פעם אחת אחאב ייבא את זה כדי להעצים את כוחו, הוא היה צריך לחתן עם איזבל ולאמץ את עבודת הבעל. והפעם הקודמת הייתה בימי השופטים. בספר שופטים יש הרבה עבודת הבעל. מי תיאר את עם ישראל מעבודת הבעל של ספר שופטים?
גדעון, לא?
לא, הוא רק היה הבלחה. הבלחה. הוא עשה משהו. מי שעשה את העבודה הגדולה זה היה שמואל. שמואל שנראה לנו כמו איזשהו מישהו כזה צדיק, והכל אצלו טוב, אין בו שום רע. הוא מאוד נחמד כזה שמואל. שמואל היה דמות של נזיר. שמואל היה דמות של מורד. מורד, כן. חז"ל גם תיארו את זה, איך שהוא מורד במשכן שלו. צד אחד הוא לומד אצל אלי, צד שני הוא מקים אלטרנטיבה. יש לו דעות אחרות ממה שקורה במשכן שלו. הכהנים לא מסוגלים לבצע את תפקידם במשכן שלו. הנה. לימוד בין כהן לנזיר. הכהנים לא מצליחים. אלי לא מצליח. אלי הכהן. בא נזיר, שמואל, כתוב בחז"ל שהוא מורה הלכה בפני רבו אלי. זה ביטוי שחז"ל, כל מה שאנחנו עכשיו אומרים. ומה שקורה, מה שרואים, המשכן נחרב על ידי הפלישתים בימי אלי, ככתוב בתחילת ספר שמואל. משהו מאוד מעניין. שמואל לא מחפש לבנות משכן. שמואל כמו נבד. וסבב בית אל והגלגל ובתשובתו הרמת הקשם ביתו. אז הם מתארים את שמואל כאיזה מין הלך שמסתובב בכל מיני מקומות בארץ ישראל, בא לאיזה מקום, כמו שרואים בספר שמואל, הוא בא לאיזה מקום, הוא אומר, היום יש פה סעודה. ובסעודה הוא צורק את האמת שלו. וכתוב, ויינאו כל בית ישראל אחרי השם בעקבות שמואל. זו מהפכה ששמואל עושה לא בתוך המסגרות. להפך, כתוב שהבנים שלו, הם מקימו, הם ישבו באר שבע, ומילת השופטים, והם לא הלכו בדרך שלו, אז הם עזבו את השם. כי הם ישבו במקום אחד. הוא נבד. הוא סוג של נזיר, שמואל. הוא קורא, הוא עוזב את המסגרות הרגילות. לא מקים לו חצר, ואין לו, ולא מחפש משכן. הוא נמצא בתקופה שאין משכן בעם ישראל. והוא מצליח להביא את עם ישראל לתקופה החדשה של שאול ודוד ושלמה, אחרי ההתבוססות בבוץ של תקופת השופטים. והנזיר הכי יפה זה כמובן שמשון. שמשון נמצא בתקופה שפלישתים מושלים בעם ישראל. אפילו השבט החשוב, שבט יהודה, אומרים לשמשון, אלו ידעת כי פלישתים מושלים בנו. עכשיו, מי זה שמשון? שמשון זה דמות של אדם שמאמין בגאות עם ישראל. שמאמין בתפקידו של עם ישראל, לא מתבייש. הוא מבחינתו מרגיש שעם ישראל לא יכול להתכופף, אסור להתכופף. אז שמשון בא ואומר, מי זה הפלישתים האלה? בכלל לא מפחד מהם. הוא מנודה מהחברה. אפילו תופסים אותו ומחזירים אותו לפלישתים. והוא הולך בראש מורם. לא ניכנס לכל עולמו של שמשון, איך הוא בעצם דואג שהפלישתים לא יפגיעו בעם ישראל, אז הוא יוצר מין סיפור שהוא עושה סכסוכים אישיים עם הפלישתים. הוא מסתכסך עם הפלישתים, ובעצם תוך כדי זה הוא מראה להם, יש פה יהודי, אולי שמשון הלך עם שרשרת שכתוב עליה, עם ישראל חי, ופתאום הם רואים שעם ישראל, בתוך דמותו של שמשון, התנוצץ גאוותו של עם ישראל. שעם ישראל, הוא לא אסור להיות מושפל, כי יש לו ייעוד עצום. אי אפשר לתקן את עם ישראל מבפנים. כולם שם פחדו מהפלישתים. והוא הולך בלי שום אימה, בלי שום יראה. וזה גאון עמוק וטהור. מי שהביא את הפלישתים, מי שהביא את שמשון, זה אמא שלו. תראו את ההבדל בין אבא של שמשון לאמא של שמשון. כמו שהזכרנו מקודם. אבא של שמשון כל הזמן הוא מדקדק בדקדוקי ההלכה. ראינו איך לעשות, מה לעשות וזה. אמא שלו שמחה עם הגילוי האלוקי. כאילו היא מהזן הזה של הנזירים. היא אומרת, מה יש? הוא פשוטים הדברים. אנחנו עם ישראל, יש לנו תפקיד גדול. צריכים לצאת כל הזמן להסתדר עם כל הדברים. צריך להרים את להרים בגדול את המשמעות שלנו, את התפקיד שלנו, לא להתבייש בו. לא צריך כל הזמן להסביר את עצמנו, צריך פשוט לעשות את זה, ללכת. אז כשהיא מקבלת גילוי אלוקים, היא מתלהבת, בא מלאך ואמר לי, לא ניכנס מה בדיוק, היא אומרת לו, מה היא לא אומרת לו, אבל היא מאמינה שיש לה בן, שיושע את ישראל מפלישתים, שירים את הראש לעם ישראל, אני מקבל את זה בצורה פשוטה. מנוח כנראה הוא יותר... אמרו שמנוח היה מטבל עם שבט יהודה. או שהפוך, לא זוכר. אז הוא יותר קשור למנהיגות, הוא צריך להסתדר עם הכל. ולכן יש לומר, נחזור לנזיר, יש לומר את הדבר הבא. הכהן הוא מנסה לרומם את עם ישראל מתוך המערכות, מתוך הכלים. וזה באמת התפקיד היותר חשוב. יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. הוא מה שנקרא עובד בשגרה, הוא עובד ביום יום. אי אפשר לבטל את תפקידו של הכהן. אבל יש מצבים שעם ישראל נמצא בקונספציה נמוכה. לא מאמין בעצמו. והאי האמון של עם ישראל בעצמו מוביל אותו לדרדור מוסרי. כשעם ישראל לא מאמין ביהודו ובתפקידו, אז הוא מתחיל להיות עם ככל העמים, אז הוא עובד לבעל. ההשפלה לפני הפלישתים והכניעה לתרבות הכנענית, זה היינו אח. זה הולך ביחד. ועם ישראל מדרדר, מדרדר מאוד. כמו בימי אחאב, שאחאב אומר, אני רוצה להקים ממלכות חזקה, אבל הוא מקים אותה תוך כדי שפיפות קומה לתרבות הצידונית שמייבאת לו איזבל. ואז מגיעים הנזירים, והם צועקים, עם ישראל היקה. עם ישראל, אתה גדול. אתה, יש לך, הם מקנאים. זה שמואל, זה שמשון, זה אליהו הנביא. זה כמו נביאים. חזרנו לעמוס, והקים מבניכם לנביאים ומבחורכם לנזירים. גם הנביאים, יש להם איזשהו יכולת, הם הגיעו לאיזשהו קשר עמוק עם השם, והם כאילו נמצאים באיזה גובה מאוד עצום, ואומרים לעם ישראל, היי, אתה למטה, אתה צריך להיות הרבה יותר גבוה, מה אתה עושה שם למטה? עכשיו, מי ייקח את עם ישראל מלמטה למעלה? לא בטוח שהנביאים, לא בטוח שהנזירים. פה צריך את הכהנים, ואת החכמים, ואת המלאכים שאמורים להנהיג. אבל מי האור שמרחוק רואים אותו ואומרים, שם זה הכיוון? זה הנזירים. ולכן הם חייבים לחיות מחוץ ליישוב, כי הקונספציות נבנות, כי אתה כל הזמן מסתדר, כל הזמן אתה בתוך העיר. הם חייבים ללכת לגבעות הרחוקות. הדבר הזה מגיע מהאיסור של התספורת. כאן ניכנס לסודות קטנים, סודות גדולים, אבל שאני לא הבנתי אותם, אני קורא מסודות קטנים, מבחינתי, מדברי הארי הקדוש. מדברי הזוהר. לפי הזוהר, בצלם אלוקים של האדם, יש משמעות מאוד עמוקה לשערות של הראש. גם הזקן וגם הראש, יש הבדל. שערות הראש זה צינורות שמשפיעים את שפע המוחין, שם יוצאת הנשמה, פה, בתוך הראש, החוצה. ויש בלימוד התורה, דיברנו על זה כמה פעמים, שיש שתי הנהגות שהשם מנהיג את העולם. יש אריך אנפין וזהר אנפין. זה נושא כל כך ארוך, ולא אפשר לדבר על זה עכשיו. אבל אריך אנפין זה כאילו ההנהגה האלוקית הסודית, העמוקה, הנעלמת. וזהר אנפין זה הנהגת המשפט פה בתוך הארץ. הכהן הגדול... אריך אנפין זה ההנהגה הגבוהה, זה כמו הנהגת האיחוד. אתה מלשמות של הרמוכן. אריך אנפין זה כביכול, ובאמת ככה, הכהן הגדול והכהנים בכלל, הם פועלים בתוך ההנהגה של השם של זעיר אנפין. ושמה, כסום יחסמו ראשיהם. כלומר, השפע, כשהוא בא בזעיר אנפין, הוא בא בצמצום. כי באמת השפע, האור צריך להיכנס לכלים, האור צריך להיכנס לתוך מסגרות, צריך את העיר, וצריך את מחנה ישראל, והמשכן בתוכו, והכהנים מטפלים בעם ישראל בתוך הכלים. לא שוברים את הכלים. פה אין מקום כל כך לקנאות, במובן הפשוט, קנאות פנימית, אבל... אבל צריך מדי פעם את האנשים שבאים מאריך אנפין. שהם כאילו באו משם, מהשגות הגבוהות. ושמה... אריך אנפין לא מסתפר. שם כביכול השיער מבטא את ה... לא מצמצמים, לא מסתפרים. השפע שיורד מהראש ואמור להשפיע. עכשיו, זה דבר מדהים, כי זה כל כך בא לידי ביטוי גם בתרבות בכלל. מה מבטא תספורת לעומת שיערות ארוכות? תספורת מבטאת באמת כניסה לעולם של... כללים, מחויבויות, פה מסתפרים. מה זה להיות, מה זה, לא מגדלים שערות, נכון? מה זה גידול שערות? גידול שערות זה פריקים. זה אנשים שהם אנרכיסטים. הנזיר הוא אנרכיסט קדוש. זאת אומרת, הוא בעצם, הוא בא ואומר, חבר'ה, אתם, הוא מטלטל את החברה, הוא לא בונה. אבנגרד קוראים לזה, מי שמכיר את המושג הזה, כן? אני מקווה שאני מכיר אותו, מאוד טוב בהקשר הנכון. ואפשר לראות יפה איך זה קורה פה בפרשה. הפרשה פה שמה לנו שתי פרשות אחת מול השנייה, סוטה ונזיר. בסוטה, הדמות המתקנת היא הכהן. אליו באים למשכן, במחנה ישראל. מה זה סוטה? סוטה זה מצב של קלקול. אנחנו יודעים שהם כל הנביאים, כשהם ממשילים את הקלקול של עם ישראל, אז הם ממשילים את זה לאישה שזנתה מעל בעלה. זאת אומרת, הבעל מקנה לאשתו, וזה בעצם יש כאן בצורה, כביכול יש פה ביטוי, לכנסת ישראל, שהיא האישה שבגדה בקדוש ברוך הוא שהוא בעלה, כמו בשיר השירים. הקדוש ברוך הוא מקנה, בתחילה הקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל, הכהן. ורואים שם פרשת סוטה שזה 50-50. שזה לא מוכרע המאבק בין הטוב לרע. זה הנהגת המשפט, כמו שאמרת. למה מצד אחד שומעים שם על משהו מזעזע, שהמים מפרקים את ה... מפרקים את ה... את ה... את האישה. מצד שני, אם היא תאורה, ונקטע, ונזרע זרע, זה כזה, נשאר כזה באיזה שוויון. אבל יש דרך אחרת. פתאום הפרשה עוברת לנזיר. אם עם ישראל, אחרי חז"ל דרשו, דרשה, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. עכשיו תבינו את עומק הדרשה. לא באו להגיד, מי שרואה סוטה בקלקולה, אז הוא יהיה רוחני. אולי גם, אבל זה לא העיקר. העיקר פה זה, הרואה סוטה בקלקולה. כלומר, עם ישראל מגיע למצב שבעצם הוא נמצא בדרדור מוסרי, בגלל ש... אתה יודע למה זה? אם תנסה לתקן בפנים, אין חבוש מצרת אומרת האסורים. בסופו של דבר, יש כהנים, זה חשוב, הם יעבדו. אבל יכול להיות שהם יגיעו למצב יותר מדי ניצחון קטן, בנקודות. אבל הניצחון הגדול יבוא מהנזירים, מהנביאים. הם בעצם יראו את הדרך האחרת, את הדרך הגדולה, המהירה. הם יחזירו לעם ישראל את התודעה העמוקה שלו. ואז עם ישראל יגיד, כמו אשת מנוח, ופשוטים הדברים, וצריך להתחבר, אפשר אחרת. ולסיום, עניין אקטואלי. חשבתי על זה ש... אנחנו נמצאים עכשיו כאילו במצב ש... מצב מאוד, אפשר להגיד, משבר מסוים בהנהגה של עם ישראל. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם אני לא מתחיל מקום המדינה אלא מלפני כן, אז 50 שנה הנהיג את עם ישראל השמאל, עד שנת 77, כן? ומאז 50 שנה, כן, 50 שנה הנהיגו תלמידי הסוציאליסטים, בן גוריון וחבריו ותלמידיו והמשך תלמידיו. ו-50 שנה הנהיגו את עם ישראל תלמידי ז'בוטינסקי. ימין ושמאל. ועם ישראל לא נמצא המקום האמיתי שלו. זה חלק מתהליך. נבנה, העיר נבנתה. אבל עכשיו העיר, עם ישראל, כמו שאמרנו, לא מכיר את ה... לא מבין מה הוא ומי הוא. וזה הגיע לקיצוניות מאוד גדולה, שאתה לא מכיר מי אתה, ואתה מתבלבל לגמרי. לא יודע מה תפקידך, ולאיזה מחוזות עצומים אתה שייך, ואיזה תפקיד גדול יש לך בעולם. מה זה ירושלים? מה היא אמורה להיות. וצריך כאילו עכשיו לבוא נזיר. צריכים פה נזירים ונביאים. להתחיל התחלה אחרת לגמרי, במקום אחר לגמרי. אומרים ששבוע הבא אולי תיפול לממשלה. ככה שמעתי הבוקר. אז לכל זה הזדמנות, אולי שיקור משהו חדש לגמרי. הלוואי. שכמו שאמרנו, הנזירים והנביאים, כמו שמואל ושמשון ואליהו, לא הניגו את עם ישראל. שמשמואל הוא מנהיג מסוים, לא בדיוק. אחר כך הוא מביא, הוא מושך את שאול ודוד. אז אולי, אולי זה מה שיקרה עכשיו. מצינו את שני הדרכים, היה להם תפקיד חשוב, אבל צריך פה עכשיו את הנבואה. והזכרתי מקודם את נערי הגבעות. יש משהו, יש משהו בנערי הגבעות. אני לא מכיר את, לעומק את כל הדקויות שיש בתוך נערי הגבעות, אבל אני מדבר על על החלק הפנימי שבתוך הנערי הגבעות. יש שם הרבה אנשים שיש להם חלום, והם הולכים עם החלום של עם ישראל הגדול. ארץ ישראל פשוטה להם, שהיא מקומנו, בלי להסתדר עם שום דבר, להביע את האמת של עם ישראל בגדול, בלי להתנצל. סך הכל זה עומקים, אבל יש שם משהו מאוד אותנטי, טהור, ואי רצון שיקוים בנו הפסוק, והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. אולי מישהו מכם יהיה נביא ונזיר.